כן. אז בוקר טוב וגוט יום טוב. על היום הזה, יום יוטט וכסלב, הרבי הזקן כשיצא מהמאסר כתב במכתבים, במכתב לכמה מחבריו, משפט חשוב מאוד. הוא כתב, יום זה יוקבע למועד תמידי. יום זה יוקבע למועד תמידי, ובו יתעוררו אלפים ורבבות מישראל. יוקבע למועד תמידי, ובו יתעוררו אלפים ורבבות מישראל. נו, אז כשנתוועד היום, התוועדות נוספת, התוועדנו בלילה, וכשנזכה להתוועד היום, נדבר הרבה על, 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 על המועד התמידי, ועל שבאמת הדברים ייכנסו בתוכנו, אבל אנחנו זוכים להתחיל עכשיו את התניה, וזוכים להתחיל את התניה מההתחלה. כותרת התניה וההסכמות שאחרי הכותרת הם השיעור היומי של היום, יוטט בכסלב. השער, כמו שאתם רואים כאן עכשיו, זה לשונו של האדמו"ר הזקן עצמו. ורק על הדברים שהם בלשונו אנחנו נעבור ונלמד אותם בפנים. ספר ליקוטי אמרים, חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינונים, מלוקט מפי סופרים ומפי ספרים קדושי עליון, נשמתם עדן. מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב, איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. כמו שאמרנו, הלשון הזאת היא לשונו של האדמו"ר הזקן, והיא מחייבת הרבה עיון. המילה הראשונה בעמוד הזה, הקצר, הוא ספר. וזה החידוש הראשון. לא תורה שבעל פה בלבד, אלא לקחת תורה שבעל פה. הרבי הזקן מספר לנו בהקדמתו לספר, שנלמד בימים הקרובים, שהדברים האלה כולם, הספר כולו, זו לשונו, הוא תשובות על יחידות שאלות. הוא יספר שהוא ריכז את התשובות לכל השאלות ששייכות לענייני הנפש, לעבודת השם ועבודת הנפש וכו' וכו' וכו'. והמגמה להפוך את זה לספר, ספר של בינונים. ספר שכלשון האדמו"ר הזקן בהמשך, נועד להורות דרך בעבודת השם המתאימה לכל אדם. המתאימה לכל אדם. שיכול להיות בינוני כל אדם ואדם. ומכאן שמו של הספר, ספר, כלומר המגמה הראשונה היא שולחן ערוך לעבודת השם. אם ברור לנו שצריך שולחן ערוך כדי לדעת איך לאסר ואיך להתנהג, ולאף אחד אין את העוז ואת הציניות לחשוב שהוא יכול להסתדר בלי שולחן ערוך. לא קל וחומר בן בנו של קל וחומר. שצריך שולחן ערוך כדי לדעת איך לעורר את האלוקי שבי. מתוך כל הבלבולים, מתוך כל הקליפות. האדמו"ר הזקן לוקח את התפקיד לבנות ספר. ספר שבאנדרנותו הוא קורא לו ליקוטי, אין פה שום חידוש כביכול שלו אלא ליקוט. וזאת אמת, כי כל רעיון החסידות הוא להראות שהדברים הם בעצם בירורים של אמיתות קבועות וקיימות, רק עכשיו מלקטים אותם. המלקט לא רק מלקט כדי לרכז את זה במקום אחד, המלקט מלקט דברים שכשאתה רואה את הפנימיות שלהם, אתה מגיע לראות אותם. והוא ספר ליקוטי אמרים. הפשט הפשוט של המילים זה, כמו שאנחנו אמרנו, אמרים זה דברים שבעל פה, אמירות. וכמו שאמרנו הרגע, כך מסביר הרבי השישי, הרבי אריאת, הספר הוא ליקוטי אמרים, כי הוא בעצם בתחילתו תשובות בעל פה לשאלות שניתנו ביחידות, וכיוון שהשאלות מתרבות והמבקשים מתרבים, איך פתחנו את הכל? היום הזה יוקבע למועד תמידי לאלפים ורבבות, שבו יעלו ויעלו, וברוך השם, מבקשי השם רוצים, אז צריך לבנות להם ספר ליקוטי אמרים ולעשות אותם לספר, את האמרים. זה הפשט, בוודאי. אולי יש פה עוד משהו מאוד מאוד עמוק במושג ליקוטי אמרים. ליקוטי אמרים, דיברנו יותר מפעם על המושג אמרים, אמירה. לומר בעברית זה לומר, to say. יש כמה מילים שמבטאות דיבור. דיבור, להגיד, הגדה, לומר, אמירה. מה מיוחד במושג אמירה? בוא נשים רגע בצד את המילים אמירה במובן של דיבור. יש עוד מקום שבו משתמשים באותו שורש, וגם אותו כבר הזכרנו, והוא בהקשר לגמרי אחר. המקור הוא בפרשת כי תבוא, בשלישי של פרשת כי תבוא. יש שם ארבעה פסוקים קצרים מאוד בשלישי של פרשת כי תבוא. ושם כתוב, בפעם יחידאית בכל התורה, המשפט הבא: את השם אלוקיך, את השם האמרת היום. האמרת באלף. והשם האמירך. להיות לו לעם סגולה. מעניין מאוד, אותו שורש של אותה מילה, אמירה. בראש העץ נמצאים האמירים, באלף. יש ליקוטי עומרים, שמלקטים עומרים, רות יוצאת לשדה ללקט עומרים בעין. העומרים האלה הם שיבולים, הם בדרך כלל מאכל בהמה, עומרים שנמצאים למטה בשדה. אבל יש שמלקטים אמירים. יש שמלקטים אמירים. ומה זה נקרא ללקט אמירים? האמיר הוא הביטוי של העץ, הוא התוכן הפנימי של העץ. צמרת של העץ, שמו של העץ, הוא על שם האמיר שלו. את השם האמרת היום, ואת השם הגבהת היום, והשם האמירך, הגביע אותך, או פירוש אחר, את השם האמרת כמו המילה אמיר, אמירויות, נסיך. את השם האמרת והשם האמירך פירושו, הקדוש ברוך הוא האמיר אותך, הוא עשה אותך אלוקות, הוא עשה אותך אתה. יש שתי דרכים להצליח להגיע לדבר שכל מבקש השם רוצה. מה יותר מהדבר הכי ראשוני, הכי פשוט, מבקש כל אחד, כל מבקש השם, הוא רוצה להגיע לאמת, הוא רוצה להגיע, הוא רוצה להגיע לאלוקות, הוא רוצה להגיע לשמחה, הוא רוצה להגיע להתפלל בכוונה, הוא רוצה להגיע לכל הדברים הטובים. אבל מאידך, אדם יודע שיש לו גם נטיות טבעיות לכל מיני דברים אחרים. זה קשה לו, ופה הוא עצלן, ויש לו כל מיני משיכות אחרות, ויש לו. יש שתי אפשרויות לפעול עם זה, עם המבוכה הזאת, הקבועה כל הזמן. האחת היא לעסוק בעומרים למטה. לתקן את הנקודה הזאת ולתקן את הנקודה הזאת ולתקן את הנקודה הזאת, וזה חשוב מאוד. אבל החידוש של הספר הקדוש שאנחנו מתחילים היום ללמוד, הוא שהתפקיד של החסידות, התפקיד של יפוצו מעיינותיך החוצה, התפקיד של בעל התניא בספר הזה, הוא ללקט את האמירים. כשאתה תדע מהי הנשמה שלך, כשאתה תדע מה אתה, כשאתה תדע מהי האמירה שלך. אתם יודעים מה ההבדל בין אמירה ודיבור והגדה? מישהו יכול לדבר משהו, אבל בסוף אומרים, אז מה האמירה? באנגלית, מה ה-say? מה האני? מה האני שלו? בספר הזה אנחנו רוצים ללקט אמרים. זה מאוד קשה, צריך לעלות על מנוף הידראולי מאוד מאוד גבוה, כדי ללקט את הנשמות. אבל ברגע שהנשמה נלקטה ואתה כבר נמצא ומגדיר את הנשמה ויודע אותה, אז זו כבר פיזיקה פשוטה. שלנפש הבהמית, לנפש הטבעית שעוד נדבר עליה, יש ודאי כוח, זה כולנו יודעים. שלנפש הבהמית שלך יש כוח למשוך אותך למטה, זה אתה יודע, נכון? כי אתה יודע פיזיקה. יש כוח משיכה. אפשר ללקט עומרים ולעסוק בזה, ואפשר גם משהו אחר. אפשר גם להוכיח לי ולהפנים את זה ולעורר את זה עוד ועוד ועוד בדרכים ברורות ואמיתיות שעוד רגע האדמו"ר הזקן ידבר עליהם. אפשר לעורר יותר ויותר את זה שהנפש האלוקית שלי היא הדבר הכי 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 דומיננטי, היא האמת שלי. ואז תשאל השאלה הפשוטה, אז של הנפש הבהמית יש כוח משיכה, אתה יודע. ושל הנפש האלוקית יש כוח משיכה, אתה לא יודע. גם היא נמשכת ללמעלה. זה הספר, ליקוטי אמרים. תזכרו שהשורש ליקוטי אמרים, אם אנחנו צודקים, בא מהפסוקים את השם האמרת והשם האמירך. בוא נזכור את זה לעוד רגע כשנגיע להסכמות. הנקרא בשם ספר של בינוניים. מיד בפרק הראשון ידבר האדמו"ר הזקן על המושג בינוני. הבינוני הוא לא הממוצע, אלא הבינוני הוא המגמה. הוא מידת כל אדם, ואחריה לשון האדמו"ר הזקן כל אדם ימשוך. ואנחנו נסתפק רק במשפט אחד. אבל איך מגיעים לזה? איך אפשר להגיע לבאמת להפוך את המילים שאמרנו עכשיו לא לסיסמאות, ליקוטי אמרים? זאת אומרת, באמת אפשר ללקט, אפשר ממש באמת לחיות את האלוקות, לחיות את הנפש האלוקית הזאת, להצליח להרגיש את זה ממש? אתם יודעים מה זה בינוניים? בינוניים זה ההדרכה של כל הספר. בינוניים זה מהרבה מילים. אבל אצל האדמו"ר הזקן בינוניים זה כנראה בא מהמילה התבוננות. הבינוני הוא לא זה שבמקרה נמצא באמצע. הרבי מקוצק היה אומר, באמצע הולכים הסוסים. בני אדם הולכים במדרכות. הסוסים עם העגלות הולכים באמצע. בינוני הוא לא זה שהולך באמצע כדי להסתדר עם כולם ולעשות איזושהי פשרה פוליטית. הבינוני הוא זה שמצליח להתבונן, וכיוון שהוא מתבונן הוא יכול לקחת את כל כוחות הנפש שלו ולהעלות אותם בליקוטי אמרים. הוא לא לוקח רק כוח פה מהצד וכוח פה מהצד. הוא מצליח לקחת את כל הכוחות. זה אפשרי? הנה ההגדרה. מלוקת הספר הזה, אני ממשיך את הלשון של האדמו"ר הזקן, מלוקת מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון. נוהגים להסביר שהספרים בדרך כלל הכוונה היא למהר"ל מפראג, לשל"א, ראשית חוכמה. הסופרים הם כמובן הבעל שם טוב ורבו המגיד ממזריט, שהיום יוטט בכסלב הוא יום ההילולה שלו. מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. וכאן הקוד של כל הספר. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. אם כתוב בתורה שקרוב אליך הדבר מאוד, והפירוש קרוב אליך, כמו שרש"י מסביר, כל התורה. אם קרוב אליך הדבר מאוד, אז באמת הוא קרוב מאוד. זה לא מילים, זה לא סיסמאות, זה לא סופרלטיבים. אז גם אם אתה רוצה לשכנע אותי שהמעשים שאני עושה הם קרובים אליי מאוד, כי אני יכול להצליח לעשות דברים מסוימים. אפילו אם תשכנע אותי שהדיבורים הם קרובים מאוד. אבל אתה רוצה לשכנע אותי שאדם יכול שלבבו יהיה קרוב מאוד, שמחשבותיו יהיו קרובות אליך הדבר מאוד. אין שום בעיה שתחשוב אלוקות, כלומר שלא יהיו לי מחשבות אחרות שמפריעות לי, שאני אוכל ללקט אמרים ולחשוב כל הזמן, לבאר היטב, זה אמיתי, זה רציני, זה באמת רציני שכי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, זה באמת רציני שלא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. אני מבין, התניה הוא גם בעל השולחן ערוך הרב. אני מבין שאתה רוצה להראות לי איך אפשר להגיע למעשים, ואני יכול לדעת את הכללים ולעשות. אולי אפילו גם אני יכול לדעת כללים מה לדבר. אבל קרוב אליי הדבר מאוד שאני יכול שכל מחשבותיי, שכל לבבי ילקט בליקוט הגדול הזה ויהיה בינוני, שהיא דרכו של מתאימה לכל אחד ואחד מידת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך. זאת מגמת הספר. ואת זה הוא רוצה לבאר בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. זוכרים כולם את הסיפור המפורסם בגמרא? עם הדרך הארוכה והקצרה. יש בגמרא סיפור ידוע, אמר רבי יהושע בן חנניה, מימי לא ניצחני אדם אלא, ואחת הדוגמאות שלו זה תינוק. הוא מספר שפעם הוא רצה להגיע לעיר, והוא היה מהלך בדרך, והוא ראה תינוק אחד שיושב על פרשת דרכים. ואז הוא שואל אותו, בני, באיזה דרך נלך? אז הילד אומר לו, יש דרך קצרה וארוכה, ויש דרך ארוכה וקצרה. אז הוא אומר, יופי, תן לי את הקצרה וארוכה. נו, אז הוא הולך בדרך קצרה וארוכה, ואז כשהוא מגיע לעיר, הוא רץ מהר, והוא רואה שהדרך השנייה באמת עוקפת, והכל, איזה יופי, איזה ילד חכם, והוא הולך בקצרה וארוכה, והוא הגיע קרוב לעיר, וכל הכניסה זה גינות ופרדסים, אי אפשר לעבור בכלל, וצריך להתחיל להסתבך, ובלגן. נו, חזרתי לאחוריי, אומר רבי יהושע. הוא מוצא את אותו תינוק חמוד, עומד שם באותה פרשת דרכים, והוא אומר לו, לא ככה אמרת לי, זו קצרה. אמר לי, רבי, ולא ככה אמרתי לך, קצרה וארוכה. יש ארוכה וקצרה, ויש קצרה וארוכה. אז הפירוש של הסיפור הוא נפלא. בפועל, הקצרה הופכת לארוכה. אבל בעומק, ברצון של האדמו"ר הזקן, הוא רוצה ללמד אותנו אולי שיש שתי דרכים בעבודת השם. יש דרך קצרה. אדם מעורר את רגשי הלב, מתפעל, כמה פעמים זה קורה לנו. הוא מגיע לרגעים גדולים, לאקסטזות. הוא מגיע לרשפי אש, הוא אוהב את הבורא, ואחרי זה כשהוא מתקרב, פתאום יש גינות ופרדסים וקוצים. זה קצרה, אבל זה ארוכה. כי באמת באותה שעה יש לו התעוררות עצומה, אבל ההתעוררות הזאת אין לה קיום. חסידות קוראים לזה לא רק להתעורר, אלא גם להתחזק, להתקיים. כששולח משה רבינו את המרגלים להתחיל את כל עבודת המרגלים, הוא אומר להם, והתחזקתם. בטח שתתעוררו ותקחו מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים, אבל נראה שתתחזקו, שתקיימו, שיהיה לזה קיום. למה באותו רגע שהאיש הנחמד הזה הלך בדרך קצרה וארוכה, ומאוד התפעל ומאוד האמין שהוא יגיע לכל, מה קרה? הוא באמת היה בהתפעלות, אבל זה לא שינה בפנימיות שלו, זה לא שינה במהות שלו. הוא לא עשה את כל הליקוטי אמרים לאט, 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 לאט. זה המינוס, במרכאות, זה המינוס נבח בתניה. הוא לא מציע לנו דרכים קצרות וארוכות. לכן הוא משעמם קצת. הוא מציע לנו את הדרך הארוכה והקצרה. הדרך הזו דורשת עבודת השם פנימית. סופה זה להפך את האבות העולם הזה לאהבת השם באמת. סופה זה להגיע להתענג על השם. אבל אם אתה רציני ורוצה ללכת בדרך שהיא ארוכה וקצרה, היא צריכה להתחיל מהמוח. היא לא יכולה להתחיל מההתפעלות בלבד, היא צריכה להתחיל מההשגה שבמוח, כמו ההדרכה של משה רבינו, כמו ההדרכה של התנ"ך. דע את אלוקי אביך, ידיעה, השגה, ומתוך זה ועובדהו בלב שלם. כך יתעורר גם הלב. זו דרך ארוכה וקצרה, והוא מסיים את הכל במילים שנראות ככה לצורך הכתוב, אבל אין אצל הרבי הזקן עוד אחת שהיא לא מדויקת. הרבי הזקן מספר שאת השולחן ארוך הרב הוא כתב בשנה. את השולחן ארוך הרב. את התניה ב-18 שנה. ואת הכותרת כמה הוא לימד אותנו. והוא מסיים בעזרת השם יתברך. אז הפשט הפשוט שבעזרת השם יתברך נזכה לכתוב את הספר הזה. אבל אולי הוא גם בא להגיד שהאדם שלומד את הספר הזה והולך בו בדרך ארוכה וקצרה, אז מובטח לו שהוא יגיע לשם. ומובטח לו כי ברור שבעזרת השם יתברך, ברור שנגיע לשם. בהקדמה שלו הוא אומר את זה מפורש, בהקדמה שלו אומר התניה, ונכון יהיה ליבו בטוח בהשם גומר בעדים. אתה עושה את כל העבודה, אבל אתה תדע לך שכל העבודה זה הקדוש ברוך הוא עושה. רק אתה צריך ללכת בדרך הארוכה והקצרה, בדרך ליקוטי האמרים. חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינוניים, ובו 53 פרקי התניה הראשונים, שאותם אנחנו צריכים להתחיל בעזרת השם מחר. מה שנותר לנו זה את ההסכמות. בגלל שהזמן כבר קצר מאוד מאוד, יש מניין? כיוון שהזמן קצר מאוד מאוד, אז תסתכלו בהסכמות רק על נקודה אחת מרתקת, ותראו איך הדברים משלימים. שתי הסכמות. הסכמה אחת, בעמוד מהצד השני, הסכמתו של חברו של התניה, רב זושה. רב זושה מהניפולי. הרב החסיד המפורסם, איש אלוקי קדוש, יאמר לו מורנו ורבינו, הרב רבי משולם זושל מהניפולי. את הספר הזה התניה הוציא בעילום שם. בהתחלה, ואת ההסברים לזה נראה עוד בהקדמה. שזה הסברים חשובים. רב זושה פותח את ההקדמה, הנה בראותי את הכתבים של הרב היגאון, איש אלוקים קדוש וטהור, איספקלריה המאירה, וטוב אשר עשה ואשר יפלי חסדו, השם חסדו וכו'. אני מדלג על הרוב מקוצר זמן, ואז הוא מסיים את הדברים שלו בהקדמה אחרי התפעלות עצומה, וכותב בסוף דבריו, בעמוד הקצר, באותו מקום, בעמוד הקצרצר, ושומע לי דבריי אלה, יבוא עליו ברכת טוב. הלא כל דברי הדורש זאת לכבוד התורה, עכשיו תשימו לב, זה פלא פלאות. הלא כל דברי הדורש זאת לכבוד התורה, עכשיו זה לא דברים של אדמו"ר הזקן, זה דברים של חבריו, מהחברה הקדישא, מתלמידי המגיד. היום, יום שלישי שנכפל בו כי טוב פרשת תבוא. אתם זוכרים באיזה יום בתורה כתוב בפעם היחידה את המושג האמרת והאמירך? יום שלישי שנכפל בו כי טוב, פרשת כי תבוא. שנת פדותינו. בגימטריה זה יוצא השנה שבה הספר יוצא, שנת פדותינו. ומי שישים לב ידע ששנת פדותינו, חוץ מהגימטריה החשובה שלה, זה בעצם מה שרואה רב זושה בספר הזה. התניה היה מתבטא שעם ספר התניה ילכו לקראת משיח צדקנו. ואת ההסכמה השנייה נותן רב יהודה לייב הכהן, שהיה רבה של אניפולי, ואניפולי גם קבור בעל ההילולה של היום המגיד ממזריץ', וכשהוא כותב את ההסכמה שלו, אני שוב מדלג על הכל, רק רואה בשנייה אחת, חוכמת אדם תאיר פני הארץ וראותי ידי קודש המחבר הרב הגאון וכו' וכו' וכו'. וכעת ישמח ישראל בהיגלות דברי קודשו, הכוונה היא כמובן לבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, שישמח שהיפוצו מעיינותיך החוצה, עכשיו מתחיל להתברר דרך הספר, דרך התורה שהבעל שם טוב אמר, והיא מתחילה להתלבש בתורת החסידות בחב"ד. ועכשיו הוא מסיים את הדברים ושומע לי דבריי אלה, רואים את השורות האחרונות, יבוא עליו ברכת טוב, הלוקות דברי המדבר זאת לכבוד התורה היום, נו, יום שלישי, מה כתוב פרשת? תבוא, תף קוף מונבה, אותו יום שלישי, אותה פרשת כי תבוא. רק ביום שלישי פרשת כי תבוא כתוב את השם האמרת והשם האמירך. השורש אמרים, במובן של מה זו נשמה של יהודי, מופיע רק ביום שלישי פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא זה הרי כי תבוא, כי תבוא אל הארץ, כי תבוא אל הגאולה, והיא מתחילה בוהיה כי תבוא, לשון שמחה. וכי תבוא זה להגיע באמת לאותה גאולה שממנה שנת צדותינו אנחנו מתחילים היום את התניה קדישה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת להתחיל ולסיים ולהגיע לגאולה שלמה. באמת, 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 אי מתי כעת אמר, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. יום טוב וגאולה שלמה, וכיוון שי"ט כסלו, אז צריך גם לברך, נכון? שלשנה טובה ניכתב ונחתם כולנו, תיכתבו ותחתמו בלימוד החסידות ובדרכי החסידות. חג שמח לכולנו. שכוייך. התחלנו מאוחר מאוד, והערכנו קצת, אבל אין דבר. לא למדנו את ההסכמה של הבנים, אבל זה לא נורא. כן, לא, זה של היום. בשנה מעוברת. כן, בשנה פשוטה זה של היום.